אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
בוקר טוב, אומקה דליבה, פסח בגד, אפרת ברזל. ימים כאלה, יונתן, אורן, בועז, אלעד, זה כל כך מרחק של לב מכאן. ומה, מה, 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 איך אנחנו כולנו מתמודדים עם, האמת זה עם הלא נודע, קורונה לימדה אותנו את זה, שום דבר לא ברור, ומתי ואיפה ואיך החוקים של אלה שכל כך רצח בעיניים, אנחנו לא מבינים כלום. הימים האלה של ספירת העומר, של כל יום ללכת ולגדול, אנחנו אמורים ללכת ולגדול עם הימים האלה, עם האישיות שלנו, עם המאמר הזה, עם האיסוף הזה של כל מה שהיה לנו בחיים עד היום, ומה שהבנו ולאן אנחנו לוקחים את ההבנות שלנו אל הגלגל הזה, אל קבלת התורה הזו. הרבנית חנה קוריץ, נינה, תכף היא תספר בעצמה, בעל הסולם. אנחנו מדברות היום מאומקה דליבה על גדילה רוחנית, על משמעות ספירת העומר, על איך לקחת את כל הדברים הענקיים האלה של קבלה, של זוהר, ולגדול מתוכנו אל תוך הגלגל הזה של השנה הזאת, של המציאות הזאת, של מה זה אומר להיות מוכנות לאור הזה, ללג בעומר הזה, לתורה הזו, אומקה דליבה, ואנחנו מתחילים. בוקר טוב לרבנית חנה קוריץ.
שלום וברכה. אפרת היקרה והמאזינות הנכבדות.
אני צריכה שאת ספרי לפני הכל את עוד פעם, למי שבטעות לא הקשיבה לנו בפעם האחרונה, את השתלשלות המשפחתיות שלך, של בעל הסולם, אשלג. תעשי רק סדר בזה למען כולנו.
אדמור בעל הסולם, שזכה לפרש את כל הזוהר הקדוש ואת כתבי אריזל, הוא הסבא רבא שלי, סבי שהעתר את שלמה מאשלג, זה צוקל שהיה בנו חביבו, וגם שהוציא לאור את כל הכתבי יד והביא אותם לדפוס בימים קשים של מלחמת עולם, כשאנשים מחפשים פת לחם, והוא אומר הלחם הוא רוחניות, ומשכנע את כולם שהדבר החשוב הוא כרגע להדפיס את ספרי הזוהר הקדוש, והאור הגדול לנצח את כל התומה, כפי שאכן היה. ואבי מורי, האדמו"ר היסוד יוסף, אבי יחזקאל יוסף הלוי אשלג, שרבים בבני ברק הכירו אותו ובכל העולם, שם שאנשים רטפו ודבקו בתורתו, בנתנותו, מידת האמת שלו, ובמידת אהבת הבריות שאין למעלה ממנה.
אהבת הבריות והעבודה הפנימית הזאת שהימים האלה מבקשים מאיתנו לעשות, הימים האלה של בן אדם לחברו, של ספירת העומר, נגיד שעכשיו התעוררנו והיום כך וכך בעומר, איך סבא רבא, ממה אמור אדם להתחיל?
אנחנו נמצאים בתקופה מדהימה, זו תקופה של ספירת העומר, זה תקופה פשוט אי אפשר לתאר. יש תיאור בבית המקדש כמה כלים היו מוצאים כל בוקר לעבודת היום. 200 כלים שהיו מורידים ושמים ומכינים. אנחנו עכשיו מכינים כלים, שזה דבר שאי אפשר לתאר. האורות הם אורות עליונים, אבל ההכנת הכלים. אז בליל הסדר קיבלנו הערה ענקית שמימית שהוציא אותנו ממצרים. כל שנה אנחנו יוצאים מהמצרים שלנו, וכל אחד יודע את נפשו ואת התאומות שנמצאים בה. קיבלנו הערה ענקית, זה הערה שהסתלקה. ועכשיו אנחנו נמצאים בספירת העומר, שאנחנו מכינים את הכלים לקבל את זה בחג השבועות. קודם זה היה במתנת חינם, ועכשיו זה אחרי עבודה. למה אחרי עבודה? כי כשאתה עבדת והכנת את הכלים, אז יש לך דרך להכיל את זה, כלי זה מלשון החלה. אם מישהו, ילד ירצה לשתות מים, נגיד לו בסדר, אני אקח את הקד ונריק על שולחן. הוא לא יוכל לענות מזה. הכלי הוא מצד אחד מגבלה, מצד שני, אבל הוא מכיל. וכדי שהכלי יהיה מכיל בהרבה, אז אנחנו מכילים. זה גם נקרא תקופה של הקטנות, תקופה של הדינים, כן? בשפת העומר יש הלכות. זה בגלל שהיה כזה אור גדול, והאור הזה הסתלק, ועכשיו אנחנו עובדים לבקש מחדש את כל הדברים. זה זמן מאוד מאוד מיוחד.
זאת אומרת, גם הכלי שהוא בעצם, אם אני מדמיינת את הגוף שלנו, שפועל את הפעולות, ולתוך זה הנפש שאמורה לעבוד ולעלות בימים האלה, עכשיו איך את אמרת?
אני לא מפרידה גוף ונפש.
את אומרת אחד?
היהודי. היהודי זה צלם אלוקים ברא את האדם. זה שם, זה הדפוס האלוקי שלנו. זה אחד. זה כל בן אדם יהודי, יש חמישה עבדים. זה חמישה עבדים בנפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, וזה גם בעצם ואור וגידים ומח העצם, מוחה, זה גם מח העצם. יש לנו את הפנימיות הזאת גם בגשמיות שלנו.
זאת אומרת, הכל, הכל יחד עם הכל, וצאו לדרך.
איך זה אלוקה.
ממש. אז איך, מה?
צאו לדרך, אז אני אומרת תמיד, כשאני רוצה להגיד ספירות, אני אומרת, מותר, זה קביל. עכשיו כולם מדברים ספירות.
כן, מה נסגר שפתאום כולם מדברים?
זה כולם מדברים, כי אי אפשר לחמוק מזה. כי זה סוד העולם. במאמר שמתחילים את תפילה בבוקר, פתח אליהו ואמר, אז כתוב להנהגה, להנהיג את העולם, בעשר הספירות. קדוש ברוך הוא ברא עשר הספירות. שלוש ספירות העליונות הן ההשפעות. בשבע הספירות, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד ומלכות, הן בספירות שאנחנו צריכים לעבוד בהן. ואנחנו צריכים להתנהג בהם. אז עכשיו אנחנו מתקנים אותם. זה זמן מאוד מעניין, כי באמת, אנשים חושבים שבעברית מילים נרדפות זה אותו דבר, וזה לא אותו דבר.
נכון שממש לא, אחרת לא הייתה עוד מילה.
בדיוק.
מה נסגר?
בדיוק, אבל כשזה בגשמי, אתה מבין את זה. אתה אומר, ספסל וכיסא וקורסה וספה ואדום ושרפרף, הם לא אותו דבר. אבל ברוחני, חסד, חסד שבגבורה, גבורה שבנצח, מבחינתך אתה מסתדר, הכל
אותו דבר,
הכל כאילו. בסדר, אני אומר, כן, פלוני השייך לאותו לילה, זה נשאר אצלי פלוני, אני לא התעמקתי להכיר אותו יותר, אבל אני מסתדר איתו. אז, אבל אני שאלתי את אבא זצ"ל, ואפילו אם לא מבינים מה זה, כזה צופן קדוש עליון, וכזה חסד השם עלינו, שבעצם זה שאומרים את הדברים, השערים האלה נפתחים, לכל שער יש את הקוד הזה, כי זה מנתת שערים שאנחנו צריכים להגיע איתם, כל שער כשאתה אומר אותו, הוא נפתח, הוא נפתח. לא ידעת מה עומד מאחורי זה, אבל הלב צריך להיות שם. הלב, להשאיר את הלב מאחורה ורק להשאיר את הפה מקדימה, זה פי וליבו שווים, זה דבר גדול. שאומרים, ברוך אתה השם, כנו, זה מצווה אחת, רק ספירה אתה אומר. בכל מצווה זה עובר לעשייתה, יש סיפור בזוהר, שכמה תנאים, נחלקו, ואיך הם נוטלים מדיים, אם קודם נוטלים מדיים ואחר כך מברכים, קודם מברכים ואחר כך נוטלים מדיים, רבי יהודה קודם ברך, אז אמר לו, ינו כאשר רע, אמר לו שצריכים קודם ליטול ידם, ואחרי זה לברך, המשך, אבל עובר לעשייתם, כל ברכה, מברכים בורי פרץ, ואז אוכלים, אז איך פה זה משתנה? אז באמת בהלכה זה הניגוב שמנגבים, זה השלמה של המעשה. ולכן, רואים, מה שצריך לנהוג לפי ההלכה, זה באמת לנגב תוך כדי ברכת הנטיית ידיים.
למה זה ככה?
אז למה בספירת העומר, כדי שלא נברך ברכה, לא בנקיות. מגיע ספירת העומר, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות, לספור. ומה אחרי? לספור. הספירה היא עצם המצווה, שקידשנו במצוותיו וציוונו, על ספירת העומר. זה סימן שזה כלים ענקיים, שאנחנו מכינים פה המון המון דברים, וזה יש הרבה צירופים ושמות ודברים, וספירת העומר סמך וכל הדברים, אבל בשבילנו להבין שאנחנו מתכוננים, למה אנחנו מגיעים, מה השאיפה בסוף? הרחמן הוא יחזר לנו עבודת בית המקדש למקומה. לחשוב על בית המקדש.
שבעצם הברכה, שאנחנו סופרים את אנחנו לא סופרים את הימים, אנחנו סופרים את העומר. נכון?
כן. אנחנו סופרים את העומר.
החומר וזה... הזה, אני מדמיינת קש בשדות וכל מיני כאלה קוביות. אנחנו כאילו סופרים, אני חשבתי איזה יום על שבת שאסורה במלאכת מאמר של איסוף. ופה אמרתי, אנחנו סופרים את ההצטרפות של כל הסיפורי חיים שלנו שהביאו אותנו עד היום. מה סופרים בעצם באהבה הזאת לספירה?
מדברת נפלא, נראה לי שאת צריכה למסור את השיעור. העומר הוא בעצם של שיבולים של שעורים. ובפסח אנחנו מתחילים עם ספירה של עומר של שעורים. יש מעשה בגמרא, מסכת פסחים, דף ג' עמוד א', אני חושבת, שיוחנן בן חקוק הגיע לבית המדרש ואמר לחכמים שהשעורים בשדות עלו מאוד יפה. אז הם אמרו לו שילך לספר את זה לסוסים ולחמורים.
למה?
למה? חכמים אומרים ככה? כי מי אוכל, מי ניזון מסעורים? זה מאכל בהמה. לנו צריך לספר על סיפורים של חיטה, של דעת. שילד שחטאם טעם דגן, זה סימן שיש בו דעת. יש בהלכה, אם מותר להתפלל ליד תינוק, למשל.
עשה בחיתול.
למשל.
אמרתי.
כן. אז אם עדיין אין בו דעת, זה לא מעכב. אבל אם יש בו דעת, זה כן מעכב.
אז איך יודעים?
איך שיודעים יש דעת? אם טעם דגן. החיטה היא דעת.
זאת אומרת, היא מחברת כמו לחם שמלחים בין מה שאני מרגיש למה שאני פועל בחיבור הזה של מה שאנחנו אומרות ומה שאנחנו מרגישות? איך חיבור בין אני ואתה?
זה חיבור בין בורא עולם וכל המשמעות שלנו להיות בדעת. חיטה בתורה כתובה בלי יוד. חטא, תת ואי, זה גימטריה 22. קו בית האותיות. זה כל הדעת של העולם, והעולם נברא באותיות, כמו שכתוב בספר היצירה. זאת אומרת לפי דעת הזוהר, החיטה היא עץ הדעת. אז בפסח התנקנו מהחטא שהיה באותו מאכל.
וגם המילה חטא קשורה למילה חיטה? איכשהו? אולי.
ועל מה שאני יודע, אומר אני יודע.
לא, סתם חושבת על זה, כי אנחנו אומרות עץ הדעת, ואנחנו אומרות את התינוק שיש בו דעת, ואנחנו מדברות על ספירת העומר, שאת אומרת, איך אמרת? שיבולים, שעורים?
שזה מאכל בהמה, לעומת החיטה שהיא מאכל בן אדם, ואנחנו סופרים, אנחנו יוצאים בעצם ממצרים, ממתת שערי תומה, במעמד אדיר ומופלא. יוצאים משער תומה, נכנסים משער הקדושה, שזה לא תמיד עסקה כוללת, זה גם וגם, גם יצאת, גם נכנסת, זה שערים אדירים ועצומים שאי אפשר לתאר אותם, ואתה זוכה לכל הטוב הזה, עד שבחג השבועות, אוכלים את המנחה החדשה, שהיא קורבן שתי הלחם, היא לחם.
וואו, איך הכל מתחבר.
בית לחם, זה הסיפור של מגילת רות, זה בית לחם.
אז רגע, חכי, שערים, הרבנית חנה קוריץ, אנחנו עם שער להפסקת פרסומות, שאין לנו ברירה, אלא לחיות, וחוזרות לדבר על זה, על המהלך הזה שאת מתארת הרבנית חנה קוריץ, אל להגיע אל מגילת רות, אל ימי הספירה האלה, פרסומות, ומקדליבה, אנחנו עם הרבנית חנה קוריץ, וחוזרים לדבר על עבודת הימים האלה, פרסומות, וחזרנו. חזרנו, אנחנו עם הרבנית, איך אני צריכה להגיד, קוריץ או קוריץ?
קוריץ, ולא צריך להגיד רבנית, אלא אם כן את מכוונת את כל בנות ישראל כרבניות, אז אני לא אצא מהכלל חלילה, חס ושלום.
אז רגע, אז היינו לפני הפרסומות...
דיברנו על החיטה, ומה שאנחנו מגיעים לבית לחם, קורבן שני הלחם, וסיפור היפה של מגילת רות, שאולי ניקח מזה רק כמה נקודות להעיר, בעצם אריזל כותב שכל ה... שמות, שם של בן אדם זה המהות, זה הבחינה האלוקית הנזרבת שלו. אלימלך היה צדיק מאוד מאוד גדול. כל מה שהוא עשה בעולם היה לכוון אליי מלך, שהקדוש ברוך הוא כלי עליי למלך. הכל לשם ייחוד שם שמיים בעולם. הוא רואה ברוח קודש שיש איזושהי תקומה בשדה מואב לעם ישראל. הם ימי רעב. ימי רעב זה גשמי, אבל אמרנו שאנחנו לא מפרידים גשמי ברוחני.
נכון.
סימן שהייתה ירידה רוחנית. בימי שפוט השופטים, דור השופט את שופטיו, הכל שפיט, ואנחנו נחליט מה הרבנים אומרים, אנחנו גם נסביר, ואנחנו נסכים או לא, נחליט. הכל סוברני, והכל... אז אלימלך רואה שמחכה איזה ישועה לעם ישראל בשדה מואב. הוא יורד לשדה מואב, שזה מסירות נפש, מואב בגימטריה, 49. שערי תרומה. זה הזה, לעומת זה, של האלוקות. כתוב על מואב, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. המצרים שהראו כל כך הרבה ליהודים יכולים להתגייר. אבל העמוני ומואבי לא יכולים להתגייר.
כי הם כל כך נמוך?
כי על אשר לא קידמו אתכם לשון התורה, אשר, על אשר לא קידמו אתכם בלחם ומים. על זה שאין להם שום שורש ושום נטייה טבעית למשהו של חסד. אין להם שום הרגשה, גם כשישראל אמרו שישלמו להם, אין להם את הדבר הבסיסי הזה שנקרא חסד.
הפיצי הזה בפנוחו של הבפנוחו של הבפנוחו.
ומשהו שאין לו את האור הזה, בישנים, רחמנים, גומלי חסדים. אנחנו קיבלנו את הייחוס שלנו במעמד ארסין, בשלושת ימי הגבלה, בג' בסיוון. אז נהיינו מיוחסים, המזולה מכל העמים. מה זה ייחוס? שורש הזה זה חס. חוס. לרחם, זה הייחוס של יהודי, רחמנים. אז
אם אני אקח היום מישהו שיתגייר, ואני אלך אחורה אחורה בדורות, רוורס רוורס, בחיים הוא לא יהיה ממואב ועמון. כנראה שלא.
כנראה שלא, אלא אם כן התערבבו העמים, אבל מבחינת התורה, ממש לא. מה היה החידוש? עמוני ולא עמונית. על זה לתאום כל העיר, כי זה היה החידוש הגדול של בועז בסנהדרין שהוא הקים. הם לא קידמו בלחם ומים, אבל נשים לא צריכות לצאת החוצה ולחלק אוכל ומים.
כי גם יש להם חסד בתוכם עצמם גם.
כי זה צניעות. כי זה צניעות שאישה לא תצא אפילו בשביל לחלק לחם ומים. ואף על פי שיכול להיות שהם לא עשו את זה בכוונות העליונות האלה. אבל עצם זה שבזכותם נשמרה צניעות בעם ישראל, מייקרים את העניין הגדול והעצום הזה.
איך היא תסבירי את זה עכשיו, כשמנסים להגיד נשים כאלה, והאישה החרדית מסכנה, ואיך היא תסבירי להם את העומק הזה? טוב, כלום, אני שותקת, כן, סליחה.
באמת נסביר לעצמנו את היופי, וזה כל כך קורן, שהיופי של שרה הוא כל כך מדהים, ואנחנו מתחוות לעלה של שרה, זה ממילא מפיל את החומות. לא צריך לסלק את החושך, צריך פשוט להדליק את האור. והאור, מאור אין סוף שאינו קלה לעולם, אלא הולך לפקשון הרמק בתום הדברה, הולך ומתווסף ומתעצם. אז אלימלך יורד לשדה מואב, למקום הכי נמוך, מואב בגמת אמנו ממתת, 49 שערי תומה, אין בהם חסד. בכל מגילת רות שאנחנו קוראים, כולה מגילה שהיא חסד. היטבת חסדך האחרון מן הראשון, ובזה בועז מחליט שרות, ביתו של עגלון מלך מואב, כן ראויה לבוא בקהל השם. כי הוא ראה בשורש החסד. הימים העצומים האלה, שהם ימי קציר חיטים, בארץ ישראל, באיזה תקופה זה בהיסטוריה? בהיסטוריה היה אמינדב, יש לו בן נחשון, בן אמינדב המפורסם שקפץ לים, יש לו אחות אלישבע, בת אמינדב שנשואה לארון הכהן, הם גיסים, נחשון ואהרון.
משפוחה.
כן. ולנחשון בן אמינדב יש ארבעה בנים. הראשון הוא אלימלך. השני הוא סלמון, אביו של בועז. השלישי הוא פלוני אלמוני, שכתוב במגילה, והרביעי הוא אביה של נעמי.
פלוני אלמוני זה השם שלו, נכון? זה כאילו נהיה ביטוי של מישהו שבלי שם, אבל זה השם שלו.
כי רצו לחסות את שמו, מכיוון שהוא לא התנדב לקיים את מצוות הייבום, אבל הוא עשה את זה במחשבה טהורה, אז מחסים את שמו.
אוקיי.
פלוני אלמוני. אבל זאת אומרת בהיסטוריה זה הדור הראשון שנכנס לארץ ישראל, זה הבנים של נחשון בן עמינדב. אלי מלך הוא בן של נחשון בן אמינדב. עכשיו הם מגיעים לארץ ישראל, הם לא נכנסים לירושלים, כי ירושלים היה הבטחה של אברהם אבינו לאבי מלך, שלא נכבוש את ירושלים עד שבע דורות, אם תשקור לי ולנדי ולנכדי. הם לא יכולים להיכנס לירושלים. אז יש 14 שנים שנמצאים בגלגל וכובשים את ארץ ישראל, ואחר כך הם מעבירים את המשכן לשילה. המקום הכי קרוב לירושלים, היסטורית וגיאוגרפית, זה בית לחם. ושם גר בועז. כל המשפחה, משפחת המלוכה החשובה הזאת, היא גר בבית לחם.
תהי כמה עיסוק הרבנית חנה קוריץ עם לחם וחיטה, והחומר הזה, ודעת, ותינוק, וחמץ, ולחם והקורבן, והסעורים. יואו, כאילו, עכשיו אני אולי מבינה שכמה ברכת המזון, שאנחנו מדברים על פרנסה, שכאילו, כמה היא כל כך מדויקת, הנטילת ידיים שאמרת.
גמרי. שם האזור שנזכה לכוון ולהודות ולבקש על הארץ ועל ירושלים ועל הקדושה.
אמן.
איזה הוצאות יש בה על החן ועל החסד.
זה כיף שאנחנו חיים כאן ומטיילים על האדמה הזאת, שכל הקדושה, שכל האמת הזאת התרחשה פה. שילה, בית לחם, כאילו סב את האל.
ממש, ממש. זה כתוב בהפטרה, וכתוב בנביא, על אבן אחת שבעה עיניים, וארץ ישראל על אבן אחת שבעה עיניים. זה קדושה והשגחות פרטיות על כל מה שסובב כאן.
פלא שכולם רוצים. פה.
ואז הם מגיעים לאירוע הגדול, לאירוע הגדול של אחרי של הקצירה. איך נראה בארץ ישראל שקוצרים, ואחרי הקוצרים יש את העניים שלוקטים, ויש לקט ושכחה ופאה, ועושים להם מקום לאוכל, והוא אומר בועז לרות, את לא תאכלי ביחד עם כולם, את תאכלי בחדר VIP. זאת אומרת, איזה דבר עצום ומיוחד זה שכל הארץ, אין דבר גשמי, זה פרנסה, היא נראית אצל יהודים אחרת, אוכלים את זה אחרת, עובדים שם אחרת, יש שם השגות מאוד מאוד גדולות. מגיע הלילה הגדול, שבלילה הגדול הזה, הוא הלילה של סיום תקופת הקצירה. זה ערימות גדולות של חיטה שדשו, לא רק בועז עושה את זה, אלא כל השדות מסביב מתחברים ללילה הגדול הזה, יש שם במה ענקית ורמקולים ומוזיקה ורבנים ופרנצ'ס וסעודה שנמצאים בה גם הקוצרים וגם שאר העובדים וכל המשפחות הגדולות וכהנים, כי בסופו של דבר הרימו פה את התרומה ואת המעשרות המעמד הזה של הערב הזה שהוא מאוד מאוד גדול. זה כבר אחרי שדשו את הכל הרימות גרגרים גדולות. זה הלילה היחיד שבו אז ישן בשדה. למה הוא ישן בשדה? כדי לשמור על זה. אי אפשר להשאיר את זה הפתעה, הכל כבר יש לו הקדש. הם לא לקחו בקומביין בלילה את כל התרומות והמעשרות. ויכולים לבוא גנבים. הם יכלו להגיע גם קודם, אבל כשזה סעורים וחיטים, ועם כל הקש והמוץ, הם יקחו שקים שלמים ויצא להם קצת, אבל עכשיו זה סחורת זהב.
אמיץ.
בדיוק, זה סחורת זהב. המיצוי. ומשהו הקדש, צריך מאוד מאוד לשמור עליו. צריך מאוד מאוד שמירה, לומדים פה פרק מאוד מאוד גדול בענייני שמירה. שסיפור מדהים, כל הידותי, סיפור מדהים שבזמנו חברות ההובלה היו אנשים, סבלים. היה מישהו שהיה לו יינן מאוד מפורסם והיה לו יין מאוד יקר. יש את זה בחביות שמורות וחזקות. הוא מחר חבית ענקית לבית מסחר. ולקח פועלים, הם היו צריכים להעביר את זה ממקום למקום. הדרך הייתה מאוד קשה, חם מאוד, והם מחפשים ככה מקום לנוח, והם מסתכלים בקצה הדרך, יש שם איזשהו ספסל כזה, הוא נראה יציב, הם ככה מתחזקים, אנחנו רק עושים את העיכול הקטן הזה, וננוח לנו לאיזושהי הפוגה, והם מניחים את זה בשיא היציבות, ופתאום, לתדמתם, כל נפץ ענק, עקד, הענק נשבר. ותהיה אי אפשר לתפוס, אתה מנסה, אבל כל נופל, הכל נשפח, מנגר ונספק באדמה. טוב, הם מבינים שהם שכירים שהם מקבלים כסף, אז הם לא שומרי חינם. חוץ מה שהם הפסידו את השכר יומם, הם גם כן התאבו עכשיו לבית דין. כפי שבדיוק קרה, הוא תבע אותם לבית דין. אני שצחרתי פועלים, זה אחריות שלהם, הפסדתי המון כסף, לא מבקש שום, לפחות את הקרן. הרווחים, אין לי מה לעשות. ורב ברבעמי, הוא שומע אותו, והוא שומע את הפועלים שהם בוכים ואומרים, באנו לעשות לביתנו. ואנחנו אנשים שמתפרנסים בדוחק, וזה לא היה צפוי, היה פה איזה משהו בלתי טבעי, אולי יש איזה הקפדה עליו, אולי זה משהו שמימי, זה לא קשור אלינו, שמנו את זה על ספסל יציב, והוא גם נשאר יציב אחר כך, אנחנו לא יודעים מה הייתה, זה תעלומה. ואז הוא קורא לספרא דדיינא, לסופר של בית הדין, ואומר לו, תתקע בשופר, אומר לו בדיוק איפה, ותקרא לאותו מזיק שהיה שם באותה שעה, והוא שעשה זאת. והוא קוראים לאותו מזיק. והתן עושה לו דין תורה. ואומר לו, מה פתאום אתה שברת את החבית? אז הוא אומר שהוא בדיוק שכב שם לנוח, והם הניחו כזאת חבית כבדה, וזה כאב לו באוזנו, אז הוא... הוא השמיד את החבית. אז הוא מתרם על הרתנה ואומר, אבל אתה יודע ש... המזיקים והרוחות שנבראו בערב שבת בין השמשות. אסור להם לטייל בכל מקום שהם רוצים, רק במקום שלא מצויים בני אדם. שזה הגדרות, מתי זה נכנס באנשים וזה, אבל לא, לא, זה לא ענייננו כרגע. אומר התנא פוסק לו שהוא צריך להחזיר את האבדה, אומר, רבי, תן לי קצת זמן להחזיר את הכסף הזה, את הסכום כסף הזה. כי אני לא יצליח להתארגן ביום, אז הוא קובע לו ל-30 יום, וזה הפסק שיוצא, שהמזיק, שין ד' הזה, צריך להביא בעוד 30 יום, את סכום הכסף לפצות, כמה שעלה סכום החבית והרווח המצופה.
המזיק.
המזיק. וזה כתוב בגמרא, וזה העולם שחיינו בו. זה העולם שאנחנו גם חיים בו היום, רק שבעיני בשר אנחנו שמים מסכים לאור, אבל... ואז לא הגיע ל-30 יום. המזיק לא הגיע ל-30 יום. אבל עבר עוד שבוע, ואז הוא הגיע. דבר ראשון ששואל אותו, מר ברבעמי, איך החרת? אז הוא אומר, עכשיו כבר נזהרתי בהלכות, למדתי את הכל, מאיפה מותר לי לקחת, מאיפה אסור לי, לא רציתי להסתבך. אחרי 30 יום אני לא פוגש את החברים, לא נמצא בשום מקום, רק עסוק בדין תורה, אז עשיתי לעשות את זה ממש מלכתחילה. ואז הוא באמת אומר שהוא לקח את זה ממקומות שאין עליהם, מכספים שאין עליהם שמירה, מחפצים של אנשים שאין בהם שמירה. צריך לדעת את זה קודם כל, שתיק של אישה חרדית נראה אחרת מתיק של כל אישה אחרת בעולם. יש לה דברים של שמירה. יש לה דברים שמחזקים אותה. יש אפיקומנו שמירה, אז קודם כל שיהיה לנו את השמירה, וזה הסיבה שגם בשעה הזאת בועז נשאר לשמור על חטים, הוא לא באמת שומר כדי לגנוב, אלא כקמאה של שמירה על
הסילות. הוא מבין את הרוחות ואת הכוחות. אז אנחנו יוצאים שוב להפסקת פרסומות, הרבנית חנה קוריץ, וממשיכים להבין איך אנחנו עוסקים בשמירה הזאת, קודם כל בטח על עצמנו, בהשתדלות הקטנה שלנו, פרסומות קדליבה, אנחנו בחלק האחרון של השעה הראשונה, עם הרבנית חנה קוריץ, עבודת ספירת העומר, חיטה, שמירה. איפה היינו הרבנית?
המידות הטובות שאנחנו ברגע זה עובדים עליהן, באמצעות ספירת העומר. אם היה לנו אוזניים נכונות לשמוע, היינו שומעים שכל היקום מלא ספירה. הכל, כולם סופרים, האילנות סופרים, הציפורים סופרות, הימים, השמיים שבעה רקיעים, זבול, חלון, בילון, מעונה, ערבות, כולם סופרים, ספירת אתה אומר. כתוב בפרשת בית חנן, בפעם השנית את מתן תורה ועשרת הדיברות. כתוב גם בפרשת קדושים בצורה אחרת, עוד מרזור, אבל בפרשת בית חנן, שוב, שונה... משה רבנו וחוזר על הנושא של עשרת הדיברות. ושם כתוב, קול גדול ולא יסף. אז הפירוש שאנחנו מכירים זה קול גדול ולא יסף, כי לא היה עוד מעמד כזה, לא חזר על עצמו המאמר הזה, המעמד העצום הזה. אבל קול גדול ולא יסף זה ולא חזר. כשמשמיעים קול מאוד מאוד גדול, מה קורה? חוזרים גלי הקול. מה נוצר?
הדהוד.
קול. קול גדול באלוהי אסף, הקול לא חזר. כשקדוש ברוך הוא אמר לנו את מתן תורה בחג השבועות, שאנחנו מחכים לו, הקול הגדול הזה לא חזר. למה הוא לא חזר? מתי הוא חוזר? כשהוא פוגש עצמים אטומים, נכון? ככה זה בסונר, וככה זה בגלי רדאר, כשזה פוגש עצם אטום, ואז הגלים חוזרים, כי הם לא הצליחו להיכנס ולהיספג. אבל כשכל היקום מכין את עצמו בכלים רוחניים אדירים, כולו, כל הדומה והצומח והחיים מדבר, שור לא גאה כי אין לו בכלל משמעות עצמית לבד, והציפור לא צייץ. כל העולם שקט ונספג בקדושה הזאת.
בגלל זה זה לא חוזר, כי יש לו לאן להיקלט.
בדיוק. ולכן כשאני אוכל מלפפון, אז החיות הרוחנית שבמלפפון היא זאת שתחיה אותי, ולא המלפפון וויטמיניו שגדלו, אלא קול של הקדוש ברוך הוא שנשמע בכל העולם. אז כולנו סופרים, כל העולם סופר, זה מהדהד, היום 23 יום, זה אי אפשר לתאר, זה מקצה אל קצה, וזה נשמע מסוף העולם ועד סופו. אז כל הימים האלה צריכים להביא אותנו לדבר אחד, שלא נהיה בחינה של לחם סעורים, שלא נהיה בחינה של מצבים בימיים. אין ככה, ככה אני, או ככה זה יוצא לי, או כל המחשבות הנמוכות האלה, כי עכשיו אנחנו מכינות כלים לדבר ולחשוב אחרת. וגם נשים שלא סופרות בברכה, אבל הן סופרות, שקידשנו וצוותה וציוונו לעסוק בדברי תורה. אנחנו עוסקות בדברי תורה. ומי שלא ספר עד עכשיו, נשענת על כל אלה שספרו ואמרו לשם יחוד קודש ויחוד בשם כלל ישראל, לפני כל הספירה. אנחנו מצטרפות לכלל ישראל. מה שלא עשינו עד עכשיו משמיים, מה שאנחנו עושים עכשיו זה המתנות העליונות שבהם אנחנו מצטרפות ומגלות את דעתנו, שאנחנו מכינות את הכלים העצומים האלה להגיע לשלמות הזאת של חג השבועות. אנחנו נהיה אחרת, אנחנו נהיה מאוד חדשות, נהיה מנחה חדשה להשם. אין, לא שייך כל מה שהיה קודם, זה יבול ישן. אנחנו עכשיו בסחורה החדשה, בדיבורים החדשים, בדיבורים העליונים. בבית המקדש יש הרבה סיפורים על נשים. יש נשים שהיו מגיעות לבית המקדש, קהילת ציפורי שהיא כל כך צפונית לבית המקדש ולארץ ישראל, נשים בציפור הייתה להם, הם היו עושות להם קבוצות קבוצות, מגיעות ביום שישי לירושלים וחוזרות במוצאי שבת להיות שבת בבית המקדש. המרחק הדרך הוא דורש את המרכבות הכי מהירות. היום גם צריך להתגבר לאתגר הזה, לצאת מציפורי ולהגיע לירושלים עם הפקקים, ואז בתנאים אחרים. כתוב שמלאכי שמיים היו מסיעים אותם, זה היה כל כך נחשב בשמיים. נשות לוד היו אומרות שבעליהם לא אוהבים שהם נשארים לבד בסעודות שבת, הם היו נוהגות משהו אחר, הם היו מעמידות את הבצק, עולות לירושלים לראות את ההכנות לשבת בבית המקדש, תאפייה של לחם הפנים, לראות את ההתרגשות, את הלחם, ואז הן חוזרות הביתה ללוד כדי לאפות את טיסתן, שוב, הבצק. שנשאב את כל הדברים שלנו מבית המקדש, שבאמת בסוף הספרה שלנו נגיד, הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת את המקדש, זה כל אישה, אנחנו חייבות להתרומם לזה. כשדוד המלך, כששלמה המלך בנה את בית המקדש, שזה אחרי הרבה מאות שנים, כי הגענו לארץ ישראל, אמרנו, לא היינו בירושלים, דוד כובש את ירושלים אחרי 7 שנים במולכו בחברון, שלמה המלך בונה את בית המקדש, הבניין העצום במפואר הזה, ושכל העולם ביחד איתו משתתף, כתוב ששלמה המלך הוא היה שלמות העולם, שלמה מלשון שלמות, מלשון שלום גם. כל פרק ההנבט בתהילים מתאר את התקופה של שלמה המלך. וירד מים עד ים, מנהר עד אפסי ארץ, לפניו יחו עצים, חירה מלך צור שולח 100,000 פועלים, מלכת שבא שולחת כל העולם, הרזים וזהב, ומה לא מגיע לירושלים מכל העולם. 40 שנה מולך על כל העולם, ואיש תחת גפנו ותחת עינתו, זאת אומרת, שאף אחד לא רב עם השכן שלו, גם לא בקוש. כי יש חוכמה מהירה בעולם, כשיש חוכמה בעולם, כל המריבות שלנו זה קטנות המוחין, זה מהלחם שעורים. כשיש דעת, יש שלום, יש שלמות. וכשהוא בונה את המקדש, וכתוב שלו, נשמע אלמות של פטיש בירושלים, גם כשבנו את המקדש, זה לא היה בכוחנות. הכל בחוכמה ובשמחה אדירה. ושהולך להכניס את ארון ברית השם, שיש בו את לוחות ראשונים ולוחות שניים, השערים נעולים. עומד שם שלמה המלך, מיליוני היהודים, עומדים שליחים של כל העולם, כבדה לדרננות ותפילות, של שלמה המלך, החכם מכל אדם. כל כלי שיר וכל הלוויים, והשערים סגורים. ואז הוא מבקש, זכה לחסדי דוד עבדך. מביאים, הסנהדרין מתירים להוציא את ארונו של דוד המלך, ולהביא אותו בקרבת הר הבית, שלא יתמה, אבל הכי קרוב. ארונו של דוד מול ארון ברית השם, שיפתחו השערים. והמדרש אומר שדוד המלך יצא מארונו, ונעמד וביקש להשם, לדוד מזמור, להשם ארץ ומלואה, שאו שערים השכם. וינסו פתחי עולם, כשנפתחים השערים, פתחי עולם נפתחים. השערים שאנחנו סופרים זה פתחי עולם. זה דברים עצומים של כל ההשגות והתיקונים והנשמות, וכל מה שעתיד להיות. אנחנו מסתכלים על מצבים של היום, מה אפשר לשנות? שערים. לשנות שערים, להיכנס יותר פנימה. להיות יותר באור השם. ואז נפתחים השערים העצומים האלה.
זה משהו שממש קורה בדור הזה. לא רק בעולמה של התשובה, אלא בעולמם של
כולם. בשביל זה אנחנו חיים. כתוב שאסור לעבוד או תרדה בו בפרך, אסור להעביד, יהודי אסור לו להעביד שום עבד בעבודת פרך. מה זה עבודת פרך? אומר רש"י, עבודה שבעליה לא צריך לה, אל תגיד לו, אפילו תכין לי כוס תה, שזה לא עבודה קשה, אם אתה לא מתכוון לשתות אותה.
זאת אומרת שהכל צריך להיות בכוונה.
משהו אמיתי. אז הקדוש ברוך הוא שאומר לנו לספור ספירת העומר, הוא ייתן לנו לעשות עבודה שלא צריך לה? חס ושלום, הוא צריך שנעשה את העבודה הזאת. יקרה בעיניו מאוד. אנחנו מדברים על דוד המלך, ושנתחזק מהדבר הזה של דוד המלך. ודוד המלך היה, כשהוא היה נער קטן, לא סיפרנו כל עלילות ילדותו, אבל כשהיה נער קטן והיה מרוחק מבית אבי וגר במדבר והיה רועה צאן, ופעם אחת הוא ראה איזה הר מאוד מאוד גדול, והוא עולה על הר הזה בסקרנות לראות מה נשקף משם. ואיכשהו ברום ההר, ההר מתחיל לזוז, והוא מזדעזע מרעידת אדמה ענקית, אבל לוקח לו כמה דקות והוא מבין שהוא עלה על רעם. והרעם כל כך ענק, הוא חושב שהוא בשמיים. הוא לא ידע שאפשר להגיע כזה גובה וקרני הרעם. אז הוא אומר, רבנו שלום, אם אתה עושה לי נזר, אתה מוריד אותי מהרעם הזה בשלמות, אני בונה לך בית בקרני רעם. שוב, גם הוא לא רצה שזה יהיה שם סכינים, קרני רעם, שפיתחו מאמה. טוב, דוד המלך, תפילתו נשמעת בשמיים, עדיין לא חז למלך, ומגיע לשם אריה. אריה היא מלך החיות. בפיזי הוא הרבה יותר קטן מרעם, אבל בשורשו הוא המלך. נהייתי בגן חיות, היה שעת בין ארבעים, ואריה שג. כנראה שזה שעת במדומה, הוא מחליף יום, הוא שואג. כל החיות בתאים אחרים שלא ראו אותו, נעמדות משום כבוד. מלך החיות. זה שורש החיות של החיות. נמצא במעשה מרכבה. אריה שור נשר אדם. ואז הרעם מתכופף בפניו. דוד המלך אומר לריבונו של העולם, אם אני ארד מהרעם, אני פוגש את אריה.
אריה יתרוף אותי.
מה החלפתי? לא שיפרתי תנאים. ואז הקדוש ברוך הוא מביא צבי, אריה רואה את הצבי, וכך דוד יורד לדרכו. סיפור העצום הזה. שקודם כל תתפלל. תפסיקו לחשוב פיזי. אם נצטרך גם לעשות איזשהו מעשה פיזי, אבל קודם כל בוא נתפלל. והדבר השני, שנתפלל, התפילות שלנו יהיו תמיד על בית המקדש. תמיד נבקש, החכמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש. כשדוד ביקש על זה, זכה לזה. כשאנחנו נבקש על זה, בעזרת השם, פתחו לנו השערים, שערים הלאומיים ושערים שאנחנו רואים גם פה בארץ, בעזרת השם.
ואני עוד בהדהוד שדיברת קודם, הרבנית חנה קוריץ, על הקול שנכנס בתוך הלבבות שלנו, תמיד אומרים שאור שלא נתקל בכלום, יוצר צבע תכלת, התכלית, וקול שלא נתקל בכלום, אולי יוצר את התכלית שלנו, עולמה של התורה והמצוות, והבית הזה של המקדש שאנחנו מדברות עליו עכשיו. תודה רבה שדיברת איתנו כאן. והלוואי שכל אחד ואחד מאיתנו בפרט וכולנו בכלל נתקרב אל בורא עולם בספירה הזאת של העומר הזאת, של הזה, של החיטה הזאת. את רוצה להגיד משהו?
התיקונים של המידות, כל אחת יודעת, יש הרבה ספרים, יש בתקופה הזאת יש גם את ההילולה של יוסף הצדיק, איזה אחדות של אחים, ואיזה אמונה בהשם, ואיזה פרנסתם של ישראל. יש את של הרמח"ל הקדוש, בספרת יסוד שביסוד, שכתב את ספר מסילת ישרים. יש לנו איפה ללכת, להתבונן, וליהנות, ולהסתפק מזה, כי הנשמה קורית לנו, והזמן מסוגל, והשערים פתוחים. הזוהר הקדוש אומר, טרין פתיחין, השערים פתוחים, רק לבוא ולהיכנס, נבוא השעריך.
אמן, כל כך, כל כך נכון. תודה הרבנית חנה קוריץ, תודה שבאת אלינו, והלוואי ונזכה, כי את יודעת שתמיד שמדברים דברי תורה בניגוד לדברים אחרים שיכולים להיות מתחומי עניין אחר, תמיד יש לי את העולה הורד הזה שהנשמה מקשיבה והעומק שלנו מקשיב. זה ספירות אחרות לגמרי. תודה רבה רבה, להתראות.